לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת הודיע לנו אחד בתשפ"ג, אבל מחר שבת, מחר של ערב שבת הבאה, כבר יהיה תשפ"ד. אז מחר זה ערב, לא מחר, ערב שבת הבאה זה כבר ערב שבת תשפ"ד. הערב הוא פי ג', השבת היא פי ד', כלומר יש לנו עכשיו כאן את הערב שבת תפשין פי ג', אחרון בשנה. ערב עוד יהיה לנו, תפשין פי ג' כבר לא יהיה, רק בעוד 1,000 שנים, יש לנו סבלנות, נחכה. בכל אופן אנחנו עכשיו אוחזים בערב שבת, מוצאי שבת הזה, אפילו אשכנזים כבר מתחילים להגיד סליחות. אנחנו ממש ככה בראש השנה. כמעט בראש השנה. אז הנה בואו רבותיי, בואו נשמע משהו מעניין מפרשת השבוע. יתאים לנו לראש השנה, ליום כיפור, לעשרת ימי תשובה, לכל החיים. בפרשת ניצבים, השבוע יש לנו מחובר ניצבים וילך, הולך ביחד, בגלל ששבת הבאה זה ראש השנה, אז לא קוראים את פרשת השבוע. אז נשאר אחר כך רק האזינו לשבת שובה, לפני יום כיפור, ואחר כך בסוכות נקרא כבר וזאת הברכה, ונתחיל שוב את חומש בראשית. אז הנה זה מסודר, חיברו לנו שתי פרשיות, כדי שנוכל להתאזן. הקשיבו. פרשת ניצבים מספרת ככה, הרבה דברים, אני לוקח נקודה אחת מעניינת. התורה כאן מדברת על מי שחוטא בעבודה זרה, במזיד. בואו לפני שנסביר מה הוא עשה, ננסה להסביר מה הבעיה. מה זה לחטוא בעבודה זרה, ומה זה במזיד, ולמה זה חמור. בואו נקרא לעובד עבודה זרה בוגד. אז בואו ניקח שתי דוגמאות, שני סוגים של בוגד, ונראה למה הבוגד הזה שכאן התורה מדברת עליו הוא נורא חמור. נניח שיש לי חבר, אנחנו עובדים ביחד, מסתדרים ביחד, שותים קפה ביחד, גם לומדים פרשת השבוע ביחד, יש לנו וורטים משותפים, ופעם אחת הוא היה אצלי בבית, והוא ראה על השולחן משהו שהוא חמד בו, אני יודע מה, פמות, קופסה, לא יודע, משהו יפה, ארנק, חבילה של 500, חבילה של 10 שטרות של 200 שקל, לא יודע מה, שם בכיס, הסתכל, אף אחד לא ראה, אין לי בבית מצלמות נסתרות. אחרי כמה שבועות אני קלטתי שאין לי את הכסף הזה, חסר לי לחשוב במי, במה, בפה, בשמה, ולא יודע, בסופו של דבר הוא בעצמו הגיע אליי, או שאני תפסתי אותו, והוא ביקש סליחה. הוא אמר, לא סתם סליחה אמיתית, כמו שאנחנו יודעים, וידוי, אחד אחרתה, קבלה לעתיד, הוא אמר לי שהוא נורא מצטער, הוא נכשל, אני אסלח לו. בכל אופן, חברים, עובדים ביחד הרבה זמן, עשה מעשה לא יפה, אבל מה אני אעשה? היצר הרע יתגבר עליו. זה דוגמה אחת. אבל יש לי דוגמה אחרת, של בגידה שאי אפשר לסלוח עליה. אי אפשר, לא שאני לא רוצה, אי אפשר. אני מגיע אליי איזה חבר, גם חבר ילדות, חבר הרבה שנים ביחד, ואומר, תשמע רב חנוך, יש לי פה תוכנית לעשות משהו שלא רק נכפיל את ההון, אלא נעשה אותו פי 20. איזה מבנה גדול, בניין עם גשר שחוצה את הכביש מהצד השני, כניסה לפה, בקיצור, משהו באמת גדול, באמת גרנדיוזי, הבנק מוכן, בקיצור הוא סידר, אני סידרתי בבנק, שהבנק ילווה אותנו ב-70%, אנחנו שנינו צריכים לתת בסך הכל 30% מהפרויקט, אתה 15%, אני 15%, זה עסק, חבל על הזמן. אז הראה לי תוכניות וזה, מה אני אגיד לכם, הצליח להעליב אותי, אני מספר סיפור דמיוני שלא היה. אבל צריך הרבה כסף, נכון שזה רק 15% מהפרויקט, אבל 15% מהפרויקט הזה זה משהו כמו 7 או 10 מיליון שקל. מאיפה יש לי? אז יש לי אפשרויות. קודם כל אני יכול למכור את הבית שלי, אני אגור בדירה סחורה, אין דבר, עוד מעט אני אהיה מיליונר. אני אמכור את הדירה של ההורים שלי, גם של חמי וחמותי, וגם של כל הילדים שלי, ועוד אני אכנס למשכנתה לבנק עם איזה חוב של, לא יודע מה, לקחת מאנשים אחרים את הדירות שלהם במשכנתה, בתכלס, בקיצור, רבותיי, הצלחתי לגרד 13 מיליון שקלים, ונהייתי בעל חוב לכל מי שרק אפשר, להורים שלי, לחמי וחמותי, ולכל הילדים שלי, ואני בעצמי חסר בית. וגם תכשיטים של אשתי מכרתי, מה לא עשיתי? זהו, אני בא עם הכסף, מחייכים כולם, מצלמים בפה ושמה. כמה ימים אחרי שכבר הכסף עמוק בתוך הכיס שלו, הוא נעלם. הרים ידה, הרים רגליים, ברח לאיזה דרום אמריקה, לאיזה מדינה פרימיטיבית, לא יודע איפה, נעלם. נעלם, נעלם. אני הולך לבנק לבדוק איפה הכסף, איזה כסף, הוא לא עשה כלום, מה פתאום? דיבר פה, דיבר שם, תחנת השכל לאנשים שהגיע את הפקידים, לא, השקיע אגורה, לא עשה כלום, 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 כלום. פשוט מאוד, הוציא ממני 15 מיליון שקלים, והתעדה, התעדה, 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 אני יכול עכשיו לקחת את השבק, לחפש אותו בכל העולם. וואו. השאיר אותי בעל חוב שבחיים שלי אני לא אצליח לחסות אותו. אין להורים שלי דירה, אין להורים של אשתי דירה, אין לי דירה, אין לילדים שלי דירה, אין לאף אחד דירה, ועוד אני חייב לבנק עכשיו כמה מיליון שקלים, אני איפה שלם אותם, שיקחו את הנעליים שלי. בקיצור, 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 איזו בגידה, איזו בגידה, ואני קולט שהוא תכנן את זה מראש, זה לא פתאום שהוא נפל להתמוטט. תכנן מראש איך להפיל מישהו בפח, להוציא ממנו 15 מיליון שקל, להרים עוגן ולכת לחיות עם איזה יחטה באיזה שפת הים כמו מלך. מה אני אגיד לכם? נגיד שאחרי 20 שנה הוא בעצמו הפסיד את הכסף, מישהו אחר עשה לו אותו הקיצה, אותו זה, חזר על ארבע כאן לארץ, מבויש ונחלם, והוא יבקש ממני סליחה. אני אסלח לו? איך אני יכול לסלוח לו? איך אני יכול? איך אני יכול? אני לא יכול לסלוח לו. איך אני יכול לסלוח לו? תשמע, בן אדם עשה ממני איש עשיר, עשה ממני אני. איש, איש, איש בעל בעמיו, עשה ממני אומלס. לך מכאן, לך מהעיניים שלי, אני אשבוך את כל עצמות, יש... אני הורג אותך. לך מכאן. תשמע, באמת, אני הורג אותך, תעוף לי מהעיניים. הרב חנוך, אני הורג אותך, לוקח מקל, נותן לך מכה בראש, אחר כך אני אלך לבית הסוהר, מה אכפת לי, בגוב וכוין לגור. אם אתה לא טס מכאן מהר, אתה יוצא מכאן מת. לך מכאן, לך מכאן, לך מכאן, לך מכאן, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע. הצגתי את זה אולי קצת ציני, קצת חריף, יכול להיות. אבל זו התמונה, נכון? זאת אומרת, בן אדם שבוגד במזיד, מתכנן, זומם איך להפיל אותי ולברוח לי עם הזה שלי, אני לא סולח לו. עכשיו בואו נקרא פסוק בתורה. לא פסוק, כמה פסוקים. כי אתם ידעתם, אומר משה רבנו בפרשת השבוע, כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום עם השם אלוקנו, לא שפתאום אתה מחליט, יאללה בוא ננסה שמה, הלב יושב, אתה יושב כאן והלב שואף לשמה, אתה מתכנן בגידה, אתה מתכנן זומם עריקה, אבל בינתיים אתה חי כאן, נותנים מן, יש אוכל, משה רבנו מלווה אותנו, אז אתה, הלב שמה ואתה נהנה פה, פן יש לבבו פונה היום עם השם אלוקנו ללכת לעבוד את אוהי הגויים מהם אשר יש, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, זה משהו רכוב מבתוכו, והיה בשומו את דברי העלה הזאת, קדוש, אני מזהיר אתכם, פה אין עבודה זרה, מי שרוצה, הייתה הזדמנות לפרוש, יצאתם ממצרים, תשארו במצרים, גם יהושע בן נון נתן את האפשרות הזו לפרוש, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, מה פתאום, אני לא, אני חי כאן, יש פה אוכל, יש פה שתייה, יש פה חברים, אני פה, הלב שלי בעבודה זרה, אני פה, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, אני הולך עם לב חזק, שרירי, שריר וקיים, מצפצף על כולם, למען שפות הרבה את עצמה, רמב"ן מסביר ארוך על זה, לא יהווה השם סלוח לו, תקשיבו, מכאן אני מתחיל, הבוגד הזה, שיושב כאן ומזומם על שם, הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב איזה מילים חריפות. תקשיבו טוב איזה מילים חריפות, ויש לי על זה קושייה מאוד חזקה, וזה קשור לראש השנה, וזה קשור אלינו. תקשיבו טוב היטב. לא יובה השם סלוח לו, כי אז יאשן אף השם וקנאתו. אשן יוצא לו מאף, כאילו, ממש ממש מתחמם חימה גדולה. יאשן אף השם וקנאתו בישהו. ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה. הכללות ידבקו בו, הוא מחה השם את שמו מתחת השמיים, מוחק, לא הוא ולא הילדים ולא הנכדים, הוא מחוק, 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 אין כלום. והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית. לא הוא ולא הילדים שלו ולא הנכדים שלו, ימות לנצח. תקשיבו, אני אומר את זה בכוונה ציני וחריף, כי עוד מעט תראו שיש פה איזה שינוי משהו. ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, והנחרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואי אשר חילה השם בה, זאת אומרת כבר לפני הרבה דורות, גפרית ומלח, שריפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב, כמהפכת סדום ועמורה, מה זה פה? ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה? מחרי האף הגדול הזה. ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם אשר קראת עמם, בהוציא אותם מארץ מצרים. וילכו ויעבדו אלוהים אחרים והשתחוו להם, ויחרף השם בהם להביא עליהם את כל הכללה הכתובה בספר הזה, ויתשם השם מעל אדמתם באפו וחמה וקצף גדול, וישליחם אל ארץ אחרת כיום הזה. אין, לא הם ולא הילדים שלהם, ימח שמם וזכרם שימחקו, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לסלוח, לא רוצה, תעופו, אני מוחק אתכם, אני עושה אתכם סדום ועמורה, אני מסביר את זה חזק, 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 בגלל הפסוק הבא. אין, אף פעם אני לא סולח לכם, לא בעוד 100 שנה ולא בעוד מיליון שנה ולא בעוד מיליארד שנים, נכון? רגע, בבקשה. נקרא עכשיו את הפרק הבא, מיד. והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך. והשיבות האלה לבביך ככל הגויים אשר ידיחך אשר מלוקיך שמה. ושבת עד אשר מלוקיך. ושמעת בקולו ככל אשר הוניחי מצבך היום, אתה ובניך הוא בכל לבבך ובכל נפשך. ושב אשר מלוקיך את שבותך, וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אשר מלוקיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים משם יקבצך, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, והירשת, והטיבך, והרבך מאבותיך. מה הולך כאן? מה הולך כאן? לפני רגע קיללת אותו ואת הילדים שלו ואת הנכדים שלו, לנצח נצחים, מחוק, 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 מחוק. ופתאום תשמע איזה יופי. ואתה תשוב ושמעת, ואותירך השם אלוקיך בכל מעשי ידיך, בפרי בטנך ובפרי אדמתך ובפרי אדמתך, לטובה. כי ישוב השם לסוס עליך, לטוב, כאשר סס על אבותיך, על אברהם, יצחק ויעקב. כי מה הולך פה? אני לא מבין. רבותיי, יש כאן איזה מהפך, שהמהפך הוא 180 מעלות, אני מסכים. אבל הוא גם 180 מעלות בשכל. לפני רגע לוקחים את הבן אדם הבוגד הזה ואומרים לו, תעוף מכאן, אתה והילדים והנכדים לנצח נצחים, תמחק, לא רוצה לשמוע לו אותך ולא כלום, באף ובחימה ובקצף גדול. אחר כך מיד, והוא בא ושמע השם בקולך, ונתן לך ועשה לך והביא לך ואהב אותך. אז מה קורה פה? כן או לא? אני מקודם ציירתי את הבוגד הזה, כמי שלא סולח ולא מוכל. נכון? ולא סולח לילדים ולנכדים. והנה פתאום אוהבים אותם, מחזירים אותם. לא סלחת, איך סלחת? רבותיי, אין תשובה לשאלה הזו. אתם יודעים למה? כי התשובה הזו היא לא שייכת לשכל, היא שייכת לרגש. ותקשיבו טוב. אני קודם אתן לכם דוגמה מה קרה בחלק הראשון, כשהקדוש ברוך הוא מוחק, עוד לפני שהוא חוזר. זה מתי היה, לפי הנבואה בתורה, בזמן חורבן בית המקדש. בזמן חורבן בית המקדש, ככה מספרים החזל במדרש איכה, בפתיחה חף זין. תקשיבו, בזמן החורבן של בית המקדש, ירמיהו הנביא, היה נביא, ראה את החורבן. אז הוא הולך אל אברהם אבינו, הכל בנבואה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הולך לאברהם אבינו ומבקש, בניך עכשיו סובלים, נשרפים, נשחטים, נופלים בערים, ערימות של גוססים, מתאר לו שם התיאורים ממש נראים כאילו נלקחו צילומים מאושוויץ. אברהם אבינו בוחל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מסרתי את נפשי אליך, הסכמתי לעקוד את הבן שלי, תרחם עליהם. הקדוש ברוך הוא אמר, הם עברו את הקו האדום, אני לא מוכל. ירמיהו לא התייאש, הולך אל יצחק אבינו, יצחק אבינו אומר אותו דבר, הוא מספר לו מה קורה כאן, עם ישראל עכשיו הורגים, נהרסים, נשדדים, יוצאים לגלות, בעוני, בחוסר, בקשיים נוראים, ויש שם תיאורים רבותיי ממש מסמרי שיער בחזל במדרש איכה, פתיחה חף זין, אז יצחק אומר ריבונו של עולם, לא רק שאברהם אבי הסכים לעקוד אותי, גם אני הסכמתי, ולא רק שהסכמתי, אלא אפילו רציתי להיות קורבן עולה. למה אתה לא מוכל? אומר הקדוש ברוך הוא, הבנים שלך כבר עברו את הקו האדום, זה כבר אחרי המחילה. אין סליחה, אין מחילה, חבל על הזמן. לא. ממשיכה לירמיהו, הולך אל משה רבנו. סליחה, הולך ליעקב, יעקב קודם. יעקב אבינו מגיע מכיוון אחר, הוא גם סיפר לו. יעקב אבינו בא מכיוון אחר, לא מכיוון של מה עשיתי, מה נתתי. יעקב אומר, את כל החיים שלי מסרתי בשביל הבנים שלך. חינכתי את 12 השבטים כדי שהם יהיו שבטים טובים בשבילך, למענך. למענך עשיתי את זה, ריבונו של עולם. תסלח להם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין סליחה ואין מחילה. הם עברו את הקו האדום, הם הכניסו פסלים לתוך בית המקדש, הם עשו כל העבירה שבעולם. ירמיהו הנביא הוכיח אותם, ועוד נביאים הוכיח אותם, והם לא רצו, והם הרגו את הנביאים. אני לא רוצה, אני לא סולח, יש להם בגידה נוראה הרבה דורות, לא סולח, לא מוכל, לא מוכל, לא סולח. ירמיהו לא התייאש, הולך אל משה רבנו. משה רבנו גם כן פונה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הייתי רואה נאמן לעם שלך, במשך 40 שנה. עשיתי הכל בשבילם, אנא ממך. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא אותו דבר? היה להם די זמן לחזור בתשובה. באו עוד נביאים, באו עוד. עכשיו מדי מאוחר. סליחה, לא סולח, לא מוכל, אין. עד כאן זה הפרק הראשון. בקיצור, הקדוש ברוך הוא אומר, מה שאמרתי, נשבעתי, שאני לא סולח. אין סולח. אין, 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 אין. ועכשיו תקשיבו, וואי. רבותיי, מי שלא יבכה עכשיו, מי שלא יש איזה דמעה קטנה של התרגשות, אני לא יודע, אז לא הבנתם, או שיש לכם לב של אבן, אין לכם לב של אבן, אז פשוט לא הקשבתם, לא הייתם מרוכזים, לא הייתם מרוכזים, לא קלטתם מה קורה פה עד כאן. עם ישראל אבוד, אבוד, אבוד מכל הבחינות, אברהם לא מצליח ללמד זכות, יצחק לא מצליח ללמד זכות, יעקב לא מצליח ללמד זכות, משה רבנו, ירמיהו, כולם, אין, גמרנו, מחוק, 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 אין עם ישראל, די, היה ואין. תקשיבו עכשיו אני מקריא, עד כאן אמרתי בעל פה, כי זה ארוך, אז אמרתי את זה בעל פה. וירמיהו התייאש, כך אמרנו, הייתי אצל כולם, אצל מי עוד אני אלך? הייתי אצל אברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו. אתם לוקחים נשימה עמוקה? נשימה עמוקה אמרתי, אין כבר שכל, השכל נגמר. השכל היה, השכל אברהם, יצחק, יעקב, משה, מכל הכיוונים כבר היה שכל. מגיע עכשיו משהו חדש, אין שכל. פתאום, תקשיבו, תקשיבו טוב, אני אומר לכם, זה דרמטי, באותה שעה, שכבר הכל היה ביוש, הכל היה אחר יוש, גמרנו, עם ישראל מחוק, באותה שעה קפצה, לא ביקשו ממנה, מי? רחל אמנו. לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרה, ריבונו של עולם, עם ישראל בגד, אחותי בגדה בי. אהבתי את יעקב, היא כותבת, אני מקריא את זה בפנים, אהבתי את יעקב, אחותי לקחה לי אותו, סלחתי לה, נתתי לה את הסימנים. אז ריבונו של עולם, גם על בגידה אפשר לסלוח. מה אמר לה הקדוש ברוך הוא באותו רגע? קול ברמה נשמע, רחל מבכה על בניה, נהי. מה אמר לה הקדוש ברוך הוא? נו, זוכרים או לא זוכרים? יש לזה שיר, אתם תשמעו אותו עוד מעט. מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם. רחל, הפכת את הקערה. למה? בגדו בך, ועוד בגידה גדולה. מה פוסט, אתם יודעים, אין אישה מקנה אלא בירך חברתה. יעקב עובד 7 שנים בשביל רחל, והוא אהב אותה, יום בעיר אחד פתאום, עכשיו חתונה, תח, בגדה בה, אחותה לקחה, אחותה גנבה לה את ההצגה. רחל, רחל זה כבש, נכון? רחלים. רחל כמו כבש הולכת לשחיטה, מוכנה. ולא רק זה, היא מגלה את הסימנים ללאה, כדי שלאה לא תתבייש. היא באה כאן לא עם שכל, היא באה, ריבונו של עולם, מה הבעיה? בניך בגדו? לכן אתה לא סולח? לא סולח, לא מוכל, לא מוכל, גמרנו. תעוף לי מהעיניים, אני אשבור לך את העצמות, ככה אמרתי מקודם בהצגה. סליחה, עשו לי אותו דבר. עשו לי אותו דבר, הרגו אותי, גמרו לי את הכל. נתתי את הסימנים, שיתפתי פעולה. הקדוש ברוך הוא אומר, יפה מאוד, מנעי קולך מבכי, עינייך מדימה, ושבו בנים לגבולם. לרחל הוא אמר את זה. אברהם אבינו נכשל, יצחק נכשל, יעקב נכשל, משה רבנו נכשל. כולם באו דיברו עם שכל, יש ככה, זה. בא רחל ואומרת, ריבונו של עולם, תראה את הלב שלי, תראה את הלב הנקי שלי, תראה מה שעשיתי. קחי, זה הילדים שלך, קיבלת. אבל רבותיי, בואו ננסה לנתח את זה עכשיו. לא מה רחל עשתה, איפה אנחנו בתמונה. אבל אולי נעשה לכם רגע אחד קטן של הפסקה, בבקשה. בואו עכשיו ננתח מה קרה פה. אני שואל שאלה אחרת, איך באמת אפשר לסלוח ללאה על כזו בגידה? ככה להבריז, לגנוב את אחותה. התשובה רבותיי, לאה נקייה 100%. לא היא עשתה את זה, אבא שלה עשה לה את זה. היא הייתה כפויה. פעם זה לא היה כמו היום שילד יכול להעיז לומר משהו להורים שלו. פעם הורים זה היה אבסולוטי, מוחלט. נכון שלאה נכנסה לחופה במקום רחל, אבל זה לא היא, זה אבא שלה. זה הכל. מה זה הכל? בואו אני אגיד לכם מה זה הכל. כשאנחנו באים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים, רבנו של עולם, יכול להיות שבגדתי, יכול להיות שעשיתי, שפה, שמה, חשבתי דברים, עשיתי, הלכתי, נכון, אבל רבנו של עולם זה לא אני, זה היצר הרע שלי. זה האני, אז זה הוא, לפני החזרה בתשובה. אחרי שחזרתי בתשובה זה מישהו אחר, זה לא אני. ויש רמב"ם מפורש שהבעל תשובה אתמול לא היה משוקץ ומתואב בעיני השם, והיום הוא אהוב ונחמד. למה? כי זה לא אותו אדם. בעל תשובה זה לא כמו מישהו שאתמול הפסיד כסף והיום מרוויח כסף, אלא זה כמו מישהו אחר. נניח שפעם אחת איזה מישהו אחד הכעיס אותי, והוא היה ג'ינג'י והיה לו קרחת והיה לו משקפיים, הוא היה גם קצת שמנמן. אני פעם אחת הולך ברחוב ואני רואה אותו, איי, הנה אחד, הנה הוא ג'ינג'י, משקפיים, קצת קרחת, קצת שמנמן, ואני בא אליו בחימת זעם. תגיד לי, נכון אתה משה לוי? לא, מה פתאום, סליחה, אני אפללו, אני מדימונה, הגעתי לכאן בטעות. אוי אוי, סליחה, 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 סליחה. לפני רגע כמעט שרציתי להרוג אותו. תוך שנייה אני מבקש סליחה ומתנצל, מה קרה? כי זה לא הוא. הוא רק דומה לו. אבל טעיתי, החלפתי את הזהויות. חשבתי על מישהו אחד שעשה לי רע, אני לא יכול להרביץ למישהו אחר בגלל שיש לו אותו צבע משקפיים ואותו צורת קרחת, נכון? ברור, יפה. אם אנחנו נבין שבעל תשובה זה איש אחר, תשובה זה לא כמו איזה חרטה, אתמול עשיתי עסקה כושלת או עסקה אחרת. חז"ל אומרים במסכת סוכה דף נון ב' שתשובה זה אחד הדברים שנבראו לפני בריאת העולם. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא שבעה דברים, כהכנה, כתשתית. אחד מהם זה גיהינום, אחד מהם זה גן עדן, ואחד מהם זה חזרה בתשובה. התשובה, למה צריך אותה לפני בריאת העולם? כי אם הגיהינום הוא תשתית של העולם, וגן עדן הוא תשתית של העולם, אז מי שבגיהינום, איך תעביר אותו לגן עדן? העסק הזה לפני, נכון? כי גם התשובה היא מלפני. התשובה שלפני בריאת העולם היא זו, שיכולה לעקוף את חוקי הטבע, את חוקי הטבע הבסיסיים, ולהעביר לב שאנחנו רוצים. תשובה זה משהו שקשור לא לנפש ולא למעל הנפש, הרבה יותר גבוה. מקום שהוא אפילו לא בכוחות הבסיסיים שלנו, אלא הרבה מעבר להם. תשובה היא מלפני בריאת העולם. תשובה עוקרת למפרע, אתם יודעים מה פה שעוקרת למפרע? את החטא יש איזה מסילת ישרים, מרחיב. תקשיבו, בן אדם גנב, שיקר, שבר, לא יודע, עשה משהו. אחר כך הוא חזר בתשובה. מה עם העבירה שהוא עשה? הוא הרג מישהו. אז האם חזר בתשובה, אז המישהו הזה יקום לתחייה? אה? לא חשוב אם הוא יקום לתחייה או לא, אבל אליו מתייחסים כאילו שהוא לא הרג אף פעם. מה לא הרג? הנה הוא מת. נכון, אבל זה מישהו אחר הרג אותו, לא אני. נכון, הוא גם ג'ינג'י ויש לו גם קצת קרחת, והוא גם יש לו משקפיים, הכל אותו דבר, אבל זה לא אני, זה מישהו אחר. למה זה מישהו אחר? כי בתשובה לא רק מחליפים אידיאולוגיה, עד אתמול הייתי צמחוני, מהיום אני טבעוני, עד אתמול הייתי מתפלל נוסח אשכנז, היום אני מתפלל נוסח ספרד, עד היום הייתי לומד דף היומי, אני מתחיל ללמוד היום הלכה היומי, עד היום עשיתי ככה, היום אני עושה ככה, לא זה בעל תשובה, גם זה התחלה. בעל תשובה זה משהו שעוקר את כל המהות, את כל האישיות למפרע. ממילא עכשיו כאן אנחנו חוזרים בחזרה לפרשת השבוע, עוד מעט נטפל טיפה יותר בבעלי תשובה, אבל כשאנחנו עכשיו קוראים את הפרשה זה כבר לא קשה. מקודם הצגנו את זה כל כך דרמטי, כל כך עצוב, לא יובה השם סלוח לו, כי אז יהיה שם אפה פה וחמותו, וטרח, טרוח, טריח, לא הוא ולא הילדים שלו עם החשימו וזכרו וזכר, זכר, זכר, זכרו לנצח נצחים. פתאום אתה אוהב אותו, אתה שמח איתו, מה קורה כאן? כי זה לא הוא. אחרי התשובה זה מישהו אחר, זה מישהו אחר, ההוא, ההוא, ההוא. החוטא באמת מחוק, אבל אני לא חוטא. אני? זה היה מישהו אחר. למה זה היה מישהו אחר? זה כי ההוא היה כפוי, היצר הרע כפה אותו לעשות עבירות. אני כבר היום לא כפוי. אני יודע להתגבר על היצר. אם אני יודע להתגבר על היצר, אז לא רק שיצאתי ממאסר לשחרור, מאפלה לאורה, אלא נולדתי מחדש. נולדתי מחדש, כמו שגר שהתגייר כקטן שנולד דמי, גם בעל תשובה שחוזר בתשובה אמיתי, באהבה, עוד יותר טוב, אפילו לא באהבה, לא באהבה זה מפחד, אבל האמת היא שאם זה לא באהבה, אז לא צריך לעבוד קשה, זה נמחק לבד. כל הבעיה, כל הקושי, לא בעיה, כל הקושי האמיתי, האבוידו, זה לחזור בתשובה באהבה. כי מי שחוזר מתשובה מהיראה, זה בסדר. מה אני צריך להסתבך עם הקדוש ברוך הוא, עם גיהינום, עם בלגן, עם עונשים? עזוב אותי, ריבונו של עולם. אני מצטער על מה שהתפללתי מדי מאוחר. אני מצטער על מה שהכעסתי את אשתי. אני מצטער על מה שהתרגזתי על הילדים שלי. אני מצטער. ועל כולם אלוקס ליחות, סלח לנו. מחל לנו, כפר לנו, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. רבותיי, אתם יודעים מה הפירוש עיצומו של יום מחפר? יום כיפור. עיצומו של יום מחפר, אומר רבי מאיר, אפילו למי שלא חוזר בתשובה. אפילו לשאינם שווים, שווים מבית, לא שווה, אתה לא שווה כלום, לא, שו, עובר ושו. אפילו אלה שאינם חוזרים, גם כן מחפר. כמובן, לא באלה שמזלזלים ביום כיפור. אם אני אומר, יום כיפור מחפר, איזה יופי, אני יושב בבית על כיסא נוח, קונה את כל העיתונים של השבוע, את כל המגזנים, כל וואי, שכחתי, עוד מעט אני זכר. מגזינים. כל המגזינים, כל המכוניות החדישות שיש להשנה, בוא נראה איזה משהו 4x4 לקראת שנה החדשה, דברים חדישים, דברים משוכללים, אולי איזה משהו חשמלי, יש לי מה, יום כיפור שלם, אני צריך להתפלל, יום כיפור מחפר, לא נכון. יום כיפור מחפר למי שמודע לכך שצריך להתכפר. רק מה הוא אומר, ריבונו של עולם, אני קראתי כשהייתי בחור ישיבה, למדתי מסילת ישרים, בשערי תשובה, ועשיתי את זה אפילו עם שפתיים דולקות, אמיתי, אמיתי, אמיתי. ידעתי שצריך להתחרט על העבר, ולקבל על העתיד, ולהתוודות. ריבונו של עולם, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע, הלוואי שאני ידע, הלוואי שפעם אחת אני ידע לעשות את זה נכון. אז אני בא לבית הכנסת. כשכולם קמים אני קם, כשכולם מנשקים את הספר תורה אני מנשק, כשכולם צועקים קדוש, 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 גם אני מתשתתף, אני צועק איתם קדוש, קדוש, כלומר, אני חלק מהעם המתפלל בבית הכנסת. במקרה כזה, יום כיפור עיצומו של יום מחפר, אפילו אני לא יודע איך חוזרים בתשובה, אבל מי שמזלזל, מי שיושן כל יום כיפור, אין לו יום כיפור. בקיצור, אז זה תשובה מהירה, אני לא רוצה להסתכל, יראה זה לאו דווקא יראת העונש. יש גם יראה בסיסית. אני לא רוצה לזייף, אני לא רוצה ללכת אחרת מכולם. יש עם שלם שהולכים עם הקדוש ברוך הוא. למה שאני אהיה בשוליים? למה שאני לא אהיה ביחד עם כולם? זה גם סוג של יראה. זה יראה יותר ברמה גבוהה, אולי זה נקרא כבר יראת הרוממות. אני לא רוצה להיות קטן, אני לא רוצה להיות מחוץ לתמונה. אבל יש את העירה הבסיסית, עירה של ילדים קטנים, תשמע, אם אתה לא תביא תעודה טובה, אתה תקבל עונש, לא תקבל סוכריות לשבת, ניקח לך את האופניים, אומרים לי ילד קטן, אנשים, אתה תלך לבית הספר ותלמד, אחרת תקבל עונש. זה עירה נורמלית, ואז ילד הולך לבית הספר, מה, הוא צריך להסתכסך עם אבא שלו? עירת התשובה מאהבה, הופכת מזדונות לזכויות. תקשיבו, מה שהיה עבירה, הופך להיות מצווה. אני מגיע לבית דין של מעלה, מראים לי בצד ימין, בצד של הזכויות, כן, קמת פעם לוותיקין, הנה בצד של הזכויות, צעקת פעם על אבא שלך, התעצבנת עליו, היי! ארור מקלי אבי ואימו, איך זה בצד של הזכויות? אתה לא זוכר? לא זוכר באמת? אחרי שכעסת על אבא שלך וצעקת עליו, ישבת אחר כך 3 ימים עם הרב שלך ועם החברותה שלך, ולא שאלת איזה עונש מקבל מי שכועס על אבא שלו? ישבת וניסית לבדוק ביסודיות איך זה קרה לך. מאיפה זה בא? איפה היה לך כזה פתיל קצר שפתאום הלשון זלגה מאליה וברחו לך מילים שאתה לא חושב, שלא חשבת עליהם? מאיפה זה בא? איך קרה שהבלמים שלך היו כל כך שחוקים? לא היה לך בלמים, איך זה קרה? ישבת וחשבת וחשבת והגעת למסקנות וסידרת את המסגרת כדי שעוד פעם זה לא יקרה לך. סידרת את המסגרת כדי שתוכל אחר כך גם ללמד אחרים. סידרת את המסגרת כדי שעכשיו אתה תהיה בעצמך איש יותר גדול, יותר רציני, יותר טוב. זאת אומרת, מי עשה לך את כל זה? מי הביא אותך למצב שאתה היום יותר טוב, יותר יעיל, יותר אנושי, יותר רוחני? זה שפעם אחת נכשלת וצעקת על אבא שלך. זה לא היה בסדר. אבל אתה לקחת את הלא בסדר הזה כמנוף, כדי שזה כן יהיה בסדר. מי שחי ככה בלי הכישלון הזה, הוא לא הפסיד כלום, נהפוך, הוא הרוויח. אבל מי שכן נכשל, אם הוא חכם, הוא לוקח את הכישלון הזה למקום חיובי, וזה נקרא תשובה מאהבה. יפה. אם כן, לא חשוב באיזה מצב שאנחנו חוזרים בתשובה, תמיד ברגע שאני בא על תשובה, אז זה לא אני ההוא של חוטא, אלא מה? יש לפעמים תשובה שאנחנו בעצמנו לא כל כך שלמים איתה. אני אתן לכם על זה משל. כשאני הייתי ילד, המאזינים שגרו בילדותם בכפר עת, היום זה קרייתת היהודים, היה בית ספר חינוך עצמאי. ושם היה לנו שמש, קראו לו אדון דרימר. הוא היה יהודי טוב, אהב את הילדים, לא פחדנו ממנו. כזה רומני טוב כזה, ניצול שואה. אבל מה, הוא לא אהב שישפריצו מים אחד על השני, הברז, הברזייה הייתה בדיוק בכניסה לשירותים על יד, אז שם ישפריצו מים, נהיה אחר כך רטוב הרצפה, באו מהמגרש, לכלכו, אז הוא לא אהב. אז אם תפס ילד מתיז מים, תפס אותו. לא, 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 אני לא אשפריץ, אני לא אשפריץ עוד פעם. איכשהו עזב, הלכנו להשפריץ עוד פעם. זאת אומרת שמראש, כשהבטחת, לא התכוונת, יש לו יד חזקה, אתה קטנצ'יק והוא גדול, תופס אותך, למה אתה מתיז? לא, 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 לא התכוונת. אבל הרי כשאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, עשיתי ועשיתי ואני לא אעשה עוד פעם, אנחנו מתכוונים ברצינות לא לעשות עוד פעם, באמת. באותו רגע כתוב שבעל תשובה זה, מי עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא יחזור שוב על החטא הזה. ואם אני כן חוזר בסוף על החטא הזה, אז זה נקרא שלא חזרתי בתשובה. הרמב״ם אומר שתנאי בתשובה זה שיעיד בעל התעלומות. הקדוש ברוך הוא שמכיר את כל הנעלמים, בעל הנעלמים, יודע נסתרות, יודע עתידות, הוא יעיד עליי שאני לא חוזר שוב לחטא הזה, וכן חזרתי. אז התשובה לא נכונה, לא הילה, לא, מה פתאום? בטח שהיא הילה. במצב הזה שאני הייתי ביום כיפור, עם הדרמה הזו, עם הרצינות הזאת, עם החזן, באווירה הזאת, אני לא הייתי עושה את האווירה הזו. טוב, אחר כך נגמר חג סוכות, היה כבר חנוכה, כבר החברה הלכו, שכחו, היה בירות, היה לא יודע מה, אז נכשלתי שוב. זה לא אומר שביום כיפור התשובה לא הייתה נכונה. זה אומר שברמה הזו הדתית שהייתי ביום כיפור זה לא היה קורה. אז עכשיו יש לי בעיה אחרת, זה לא קשורה ליום כיפור. הבעיה היא למה אתה לא יודע לשמר את הרמה הדתית שלך. או, זאת לא שאלה, אני אגיד לכם למה. כי אף אחד לא יודע. נכון, יש אנשים שאחרי יום כיפור נופלים קצת, ויש אנשים שנופלים הרבה. ויש אנשים שנופלים לגמרי. אבל לא ליפול. מי יכול לא ליפול? רבותיי, תתפלו לשמוע. אפילו מלאכים נופלים. מלאכים נופלים. ישעיהו הנביא מתאר את המלאכים שהם מגיעים, הם רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אז הם עושים את זה ברצו ושוב. רצו ושוב. הם רצים, רצים, רצים יותר קרוב ממה שהם מסוגלים, וחוזרים. למה הם חוזרים? כי הם לא יכולים להיות ברמה הגבוהה הזאת שהם נדחפים אליה בכוח לרגע. אז הם נופלים. אבל הם לא מתייאשים, הם רצים עוד פעם. ורצים עוד פעם. ורצים עוד פעם. מנסים שוב ושוב ושוב ושוב. עכשיו, מה המעלה לרוץ שוב ושוב ושוב? כל פעם כשמגיעים טיפה וכשנופלים, לא נופלים לאותו מקום שהיינו בו בשבוע שעבר. בפעם שעברה, בשנה שעברה. נופלים למקום טיפה יותר גבוה. מנפילה לנפילה, אנחנו נגלה את עצמנו טיפה יותר מרוממים. יותר קל יהיה לנו פעם הבאה להתרגש. יותר קל יהיה לנו פעם הבאה לקבל על עצמנו החלטות טובות ולבצע אותן, אולי תקופה יותר ארוכה, אולי, לא יודע. יש אפשרויות. זאת אומרת, שבסך הכל, המצב הוא לא הייתי אומר טוב, אבל גם לא כל כך מפחיד. אנחנו לא צדיקים, הלוואי שנהיה, אנחנו לא רשעים, הלוואי שלא נהיה, אנחנו, אני יודע מה, בעל התניא קורא לזה בינונים, אבל לא סתם בבינונים הגדולים, וואו וואו וואו, איזה צדיקים שהם, אבל יש גם בינונים קטנים, בסך הכל רבותיי, תדעו לכם, שחוץ מי, אני יודע מה, משה רבנו, אברהם אבינו, היסוד ושורש העבודה בצד אחד של הסקאלה, ואני לא יודע מי הרשע הכי גדול שאתם מכירים בעולם, אחשוורוש, אמן, נבוכדנצר, היטלר, לא יודע מי בצד השני של הסקאלה, הוא, הצד האחד, אני יודע מי הבבא סאלי, החזוניש, הם נמצאים בצדיק גמור. בצד השני, כל הרשעים האלה שמניתי אותם, הם נמצאים ברשע גמור. וכל מי שנמצא בסקאלה הזאת, בין המקסימום צדיק לבין המקסימום רשע, כל מי שנמצא בסקאלה הזו באמצע הוא בינוני. יש בינוני 30% צדיק, יש בינוני 80% צדיק, 95% צדיק, 95% רשע, כל מיני בינונים יש. הצד השווה בכל הבינונים האלה שזה וזה שופטם. מה זה זה וזה שופטם? הם גם נשמעים ליצר הטוב וגם ליצר הרע. הצדיקים, 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 אין להם יצר הרע. כך אומר דוד המלך, ליבי חלל בקרבי, אני נקי. הרשעים, אין להם יצר הטוב. מה זה יצר הטוב? הם לא יודעים בכלל שיש כזה מושג. וכל השאר, פעם זה מנצח, פעם זה מנצח. מה התפקיד שלנו? אומר המכתב מאליהו, להגביר טיפה את סף הניסיון. יש דברים שהם לא ניסיון בשבילנו. רבותיי, נכון שזה עבירה ללכת להרביץ לילדים ברחוב, כל ילד שאתה רואה לתת לו סטירה, זה עבירה, נכון? כן? מותר לעשות את זה? לא, אסור, זה עבירה. ואם אני לא עושה את זה, אני הולך ברחוב ולא מרביץ לילדים, מגיע לי על זה שכר? לא. למה? כל מי שלא עושה עבירה, זה כאילו שעושה מצווה, נכון? מגיע לו שכר. מגיע לי שכר שאני הולך לאיזה חתונה, שאני רואה שהאכשר הוא מפוקפק שמה, והשניצלים שמה טעימים, ריח טוב יש, יוצא מהם ואני מתאפק, ולא אוכל אותה, מגיע לי שכר, נכון? אני יודע שהאוכל שמה לא קשר, לא קשר, מבשלים שם בשמת, בקיצור, בלגן גדול. אז מגיע לי שכר הזה שנמנעתי מלעשות עבירה. אז למה לא מגיע לי שכר שנמנעתי מלעשות עבירה ולא הרבצתי לילדים ברחוב? אז המכתב מאליהו מגדיר את זה מאוד יפה. יש מושג שנקרא סף הניסיון. יש דברים שהם לא ניסיון בשבילי. זה שאני לא יושב בישיבת המקובלים בשתיים בלילה ועושה תיקון חצות עם דמעות, זה לא בסדר, נכון? אבל אני לא יענש על זה. כי אני לא שם. זה לא, זה גדול עליי. הלוואי שאני אגיע פעם לשם, אבל זה לא אני, זה לא, אני לא שם. אני גם לא יענש על זה שאני לא יודע מה. לא יודע, עושה איזה עבירות. אני יענש על זה שאני לא מצליח להתגבר על דברים שהם כן בסף הניסיון שלי. אלה שברמה שלי, מה שאצלי בגובה העיניים, נניח להגיע בזמן לתפילה. יש תפילה מתחילה ב6:30, אז מה פתאום להגיע ב-20:07, ככה לחפף? 6:30 זה 6:30. כשאני לא אגיע ב-6:30, זה ניסיון. כן להגיע ב-6:30, זה שכר. זה החזית שלי. כל אחד ואחד עם החזית שלו צריך להתגבר. ועכשיו, כל מה שאנחנו מתגברים וכובשים, אם זה דבר שקשור למצווה וליצר הטוב, זה עושה אותנו לאנשים אחרים. זה עושה אותנו לא רק לאנשים יותר טובים, אלא אחרים לגמרי. האנשים האלה שאם אתמול רבצה עליי כללה, היום זה מישהו אחר שאתה עליו כללה, זה לא אני. זה לא אני. חזל קוראים לזה שינוי השם, שינוי מקום, שינוי המעשים, שינוי השם. השינוי השם הוא הדבר החשוב, הוא הדבר העקרוני. שינוי השם, לשנות השם. לשנות השם זה לא נקרא שאם עד היום קראו לי יוסקה, מחר יקראו לי יוסלה. שינוי השם זה נקרא לשנות את התדמית. לשנות את התדמית זה בכלל לא פשוט, זה מאוד קשה. אם אתה בן 6 או בן 4, זה הולך מהר. אבל מי שכבר בן 30, 40, 50, אפילו 18, יש לו כבר תדמית עצמית, והוא כבר יודע מי הוא, מה הוא, איך הוא, כמה הוא. עכשיו את זה להחליף, זה כמו, מישהו פעם אחת אמר, זה כמו למות ולהיוולד מחדש. אתה מסכים למות ולהיוולד מחדש? לא. אז מה פתאום שאני אשנה את התדמית שלי? אני, התדמית שלי זה אני. זה בכלל לא פשוט. יש על זה אפילו משל, משל מפורסם. היה פעם מלך, מלך טוב, אהב את האזרחים, והאזרחים אהבו אותו. פעם אחת הוא קורא לשליש שלו ואומר, אדוני השליש, הסגן, חלום חלמתי, אבא שלי בא אליי בחלום. אבא שלי היה מלך טוב, כולם אהבו אותו והוא אהב את כולם, והוא בא לספר לי סיפור, ואני בטוח שאם הוא בא מהשמיים לספר לי את הסיפור, אז זה לא חלומות שווי ידברו, זה חלום אמיתי שאנחנו צריכים להתייחס אליו ברצינות. בחלום היא תשמע, אבא שלי אמר לי שכל החיטה בכל השדות שיש לנו, בכל הממלכה שלנו, כל החיטה מורעלת. לא מורעלת שימותו ממנה, מורעלת שיאבדו את השפיות. כל מי שיוכל מהתבועה הזו יאבד את השפיות. אדוני הסגן, מה אני יכול לעשות? אין לי מספיק אוכל כאן לשנה שלמה אם אני יצווה להשמיד את התבועה. אנשים ימותו ברעב. מצד שני, אם אני אאשר לאנשים לאכול את התבועה, הם יאבדו את השפיות. מה לעשות? מה לעשות? מה לעשות? אני אוהב את העם שלי, לא רוצה את רעתם. אמר לו הסגן, אדוני המלך, אתה צודק. להשמיד את התבועה זה נקרא להרוג את העם ברעב. אבל יש לי בשבילך הצעה. אין מספיק רזרבה של תבועה משנים עברו לכל העם. אבל יש מספיק תבועה במחסנים של החנויות, של הסוכנויות, כדי שנשמור לי ולך כמות של תבועה עד השנה הנוספת שתגיע התבועה החדשה. לפחות שניים יישארו שפויים. המלך מאוד שמח להצעה הזו, נשק אותו, איזה חכם, תודה רבה, מיד ציווה את המסעיות של, של הזה או של המרמון, להביא תבועה מהמחסנים של המזון, של האסם של התבועה. באמת הצליחו למלא הרבה הרבה מחסנים לשנה שלמה, תוך יום אחד הגיעה תבועה חדשה לשוק, התבועה החדשה, ואנשים באמת התחילו להשתגע. עוד תבועה הגיעה ועוד אנשים משוגעים, עוד תבועה ועוד אנשים, תוך כמה שבועות, כל התבועה הישנה נגמרה, יש תבועה חדשה, כולם, כולם, כולם לא שפויים לחלוטין, עושים דברים עזויים, דברים הפוכים לגמרי כל הזמן. הולכים אחורה, וכאילו, לא יודע, משוגעים. שבוע, שבועיים, כל הצוות של הארמון, מדברים אחד עם השם, אומרים, תשמע, חוץ מאיתנו פה כולנו בסדר, יש שני משוגעים לנו בארמון, המלך והסגן שלו, משהו איתם לא בסדר. תמיד הולכים ישר, אף פעם לא לובשים מכנסיים על הראש, הם לא אוכלים נעליים, לא מלקקים חול, הם לא נורמליים. אין ברירה, צריך להשפז אותם. צריך להוציא אותם מהחבורה. עשו כלוב באמצע, כמו משוגעים, באמצע הדשא של הארמון, ולשם הכניסו את שני את המלך ואת הסגן. וכל הילדים של הארמון, הצוות, כולם זורקים להם בוטנים, צוחקים עליהם, קופצים איתם, מתגלגלים על הרצפה, ועושים להם פרצופים, והמלך והסגן יושבים ונושכים לעצמם את השפתיים ואת האצבעות. וואי, עם שלם, כל כך אהבתי אותו, תראה, אין אפילו שפוי אחד כאן, מה עושים? שואל המלך את הסגן, הסגן את המלך, עומדים יום, יומיים, שלושה, וזורקים להם בוטנים ואוכל ויורקים עליהם. אחרי 4 ימים, אומר המלך לסגן שלו, אדוני הסגן, כשיצאת לי לקחת את התבועה, רגע, ודרך אגב, הם ביקשו, תביאו לנו את האוכל שלנו, את האוכל, הדיאטה שלנו, אל תיתנו לנו אוכל שלכם. זה, הסכימו המשוגעים, הביאו להם שם את האוכל שלהם כל יום, המחסן של המלך. אומר המלך לסגן, כשאתה יצאת לי את הרעיון לאגור תבועה, שמחתי. עכשיו אתה יודע, אני לא בטוח שאני צודק, תראה מה זה, מה יצא לי מזה שאני חכם, אני לבד בבית משוגעים. אומר לו, אדוני, אומר לו הסגן, אדוני המלך, אני פותר לך את הבעיה הזו בדקה. ילד, ילד, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע. הוא קרא לילד אחד מחוץ לכלוב, בוא הנה. לך למטבח שלכם, לא למטבח של המלך, ותביא לי משם שתי פרוסות לחם. תשים בפנים מה שאתה רוצה, מיונז, חמה, לא חשוב, גבינה צהובה, שניצל, העיקר תביא שתי פרוסות לחם. הילד הלך, חזר עם שתי פרוסות לחם. לוקח הסגן את שתי פרוסות לחם, מגיש אותם אל המלך, ואומר, אדוני המלך, כואב לך שאתה כאן שבוי? הנה בבקשה, תאכלת לחם, תוך יומיים שלושה כולם יקלטו שאתה נורמלי, כמו כולם, יוציאו אותך, בבקשה, בבקשה. המלך מסתכל על הלחם, מסתכל על הכלוב, שהוא תקוע בו, שוב על הלחם, זה הלחם הגואל, הלחם הזה יוציא אותו מהכלוב. שוב על הכלוב, שוב על הלחם, שוב על הגואל, שוב על הגואל, שוב, שוב על הגואל, הלחם בקיצור. רבותיי, כולנו יודעים במה המלך בחר, נכון? המלך בחר להישאר בכלוב שפוי. כמובן שהוא רוצה להיות בחוץ משוחרר, אבל אם המחיר של להיות משוחרר זה לוותר על השכל, אני מוותר על השחרור, אני רוצה להיות חכם. איך אמר הרבי מקוצק ביידיש, יסורים ויליך ויסן זולך. על מה הוא אמר את זה? על הפסוק, מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. יסורים ויליך, יסורים אני רוצה, ויסן לדעת זוליך, שאני אוכל לדעת. יסורים ויליך ויסן זוליך. הלוואי שאם המחיר של הידע הוא יסורים, אני משלם. בקיצור רבותיי, אנחנו, זה הבעיה של כל בעל תשובה. עכשיו אתה צריך להחליף את התדמית הקודמת, להחליט שאתה לא אוכל את הלחם המורעל. להבין שעד עכשיו אכלת לחם מורעל, יש לחם טוב, הלחם הטוב הזה, אם אתה נמצא בחברה חילונית, כולם יכניסו אותך לבית משוגעים, מה קרה לך, השתגעת, ת, 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 ואתה צריך להחליט מה אתה. וזה נקרא בעל תשובה, אתה מחליף תדמית, מחליף תדמית, אין לך עכשיו ביקורת גם לא על בגידות, כי זה לא אתה. זה כל כך פשוט, שאלה קשה הצגתי בתחילת הדרשה, והנה רבותיי התשובה נורא פשוטה, לבוגד אין סליחה ואין נחילה, בעל תשובה, אומרת רחל אמנו, בעל תשובה, מישהו אחר דחף אותו, במקרה של לאה זה היה אבא שלה, במקרה של חילוני זה היה יצר הרע, מה זה חשוב? אז אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, אנחנו תאורים ונקיים וזקים, מה קורה? יש כל מיני דחפנים שדוחפים אותנו, אנחנו צריכים לשים ברקסים, שהשם יאהב אותנו, שהשם יקבל אותנו, ואנחנו כאן השבוע האחרון לפני ראש השנה, אשכנזים, מחר בלילה סליחות, שנדע על מה אנחנו מבקשים סליחה, ונדע על מה הקדוש ברוך הוא סולח לנו, והקדוש ברוך הוא יסלח לנו, ירשום את כולנו, לשנה טובה ומבורכת, בריאות, הצלחה ונחת בכל מעשי ידינו עד 120, שבת שלום, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. מאזינים יקרים, בשבוע שעבר סיפרתי לכם שאני הולך לכתוב את הסדרה של הספרים שלי מחדש, לא לכתוב, להדפיס. הסדרה החדשה היא, יש בה הרבה תוספות. הסדרה הקודמת ישבתי וחשבתי מה כתוב כאן, מה חזל רצו, מה חזל, איפה השכל מאחורי המילים הלא מובנות. אבל מאז לפני 10 שנים שגמרתי את זה, הוספתי בכל קטע שהיה לי, אולי ב-70%, הוספתי איפה יש אקטואליה הלכתית לנושא הזה. איפה יש סיפור בהיסטוריה לנושא הזה? ממילא הספר הישן שיש לכם בבית למי שיש אותו, הוא נשאר חכם באותה מידה, לא השתנה. למי שירצה, בפרט למגידי שיעורים, או שככה בשביל שיהיה מעניין יותר, סיפורים, סיפורים על גדולי ישראל, מכל העדות והמינים, על הנושאים האלה יש המון סיפורים נוספו לשם, סיפורים אקטואליים, ממוקדים, וגם קטעי הלכה, איך זה קשור לאיזושהי הלכה מעניינת, היה זה דין תורה בנושא הזה, ומה הרב פסק לפי הסיפור הזה, כל מיני כאלה דברים. למי שרצה, אני הצעתי את הספר הזה בשנה שעברה ב-770 שקל, השנה הסט החדש שאני עכשיו נתתי להדפיס, הוא יותר גדול ב-30%. ממילא זה 1,000 שקלים. אבל רבותיי, אין לי את הספרים, הספרים יגיעו אליי רק בסביבות חנוכה. הדפסתי אותם עכשיו, נתתי להדפיס אותם לעילוי נשמת אשתי, זיכרונה לברכה, הייתה אישה צדיקה, מנהלת של ערכים הרבנית חנה, מנהלת של ערכים של המחלקה של הרווקות במשך 40 שנה, הדפסתי לזכרה את הספרים האלה, ומכיוון שזה הרבה כסף, אני ביקשתי בשבוע שעבר לא תרומות, מי רוצה לקנות את הספר עכשיו, ואני אשלח לו אותו כשהוא יגיע. יעזור לי בהדפסה, ההדפסה היא נורא יקרה, אם יהיה לי 200 אנשים או 300 אנשים שיסכימו לשלם לי מראש את ההדפסה, אני לא אצטרך ללכת לבנק ולא לקחת ריביות ולא יודע מה זה, פשוט מאוד, אני מדפיס ורושם את כל הכתובות של מי ששם כתף ומקבל סדרה של ספרים נהדרת. אתה לא צריך בבית, תן את זה מתנה לחמיך, תן מתנה לבית כנסת שלך, מה הבעיה? בסך הכל מה אני מבקש? אני מבקש רבותיי, תעזרו לי עם סדרה של ספרים יפי יפייה, זה יהיה השוטנשטיין של האגדתות, בעזרת השם, בעזרת השם, זה מנוקד, זה מעומד מחדש, יפי יפה. קחו לעצמכם ספר של אור, אמרתי בשבוע שעבר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, תגידו לקדוש ברוך הוא בראש השנה, אני שותף עם סדרה של ספרים נהדרת, תרשום אותי לשנה טובה. אני לא מבטיח שזה המנטרה, הפטנט היחיד, אבל זה בהחלט, בהחלט מוסיף משקל. מה אני מציע? מי שרוצה לטלפן אליי להשאיר מספר טלפון, אני חוזר אליכם. הסדרה של הספרים הזו זה 22 ספרים. גדול, אבי, עכשיו יש 700 עמודים בכל ספר, לא כמו מקודם 400. 1,000 שקלים, אפשר לעשות את זה בחמישה תשלומים, וזה יגיע בעזרת השם. כשיגיע אני לוקח רשימה, הראשונים שיקבלו את זה, המשלוח הראשון יהיה לאלה שהספרים יגיעו אליהם. אני עוד לא בטוח ש1,000 שקלים זה המחיר. יכול להיות ש1,000 שקלים זה יהיה בלי המשלוח, המשלח מכיוון זה יותר כבד, אז זה כבר שתי חבילות. תכלס, אני מבקש 1,000 שקלים. מי שרוצה, רבותיי, אנא ממכם, למען השם, למען עם ישראל, למען אשתי, למעני, למענכם, תרימו טלפון, תשאירו טלפון, 08-97-44-666. 08-97-44-666. פעם הייתי אומר, סדרת הספרים בדרך אליכם. עכשיו אני אומר, הזכויות כבר אצלכם. בעזרת השם, שבת שלום, שנה טובה, בריאות, הצלחה ונחת, אמן ואמן.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד.